אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
התלמוד הוא אחד מחיבורי היסוד של המסורת היהודית, והוא מגלה מאות שנים של דיונים הלכתיים, מוסריים ופילוסופיים בידי דורות של רבנים ותלמידי חכמים. הוא התפתח מן המשנה, קובץ של התורה שבעל פה, שנחתם סביב שנת 200 לספירה, ומן הגמרא, קובץ של פירושים ודיונים שנשלמו סביב שנת 500 לספירה. והוא משמש כטקסט המרכזי להבנת ההלכה, האגדה והעיון המוסרי. המבנה הרב-שכבתי של התלמוד מזמין דיון מעמיק, חשיבה ביקורתית ועיסוק אינטנסיבי בטקסט, והוא איננו רק יצירה היסטורית, אלא מסורת חיה הנלמדת בישיבות ובמסגרות של אקדמיה ברחבי העולם. לימוד ופרשנות של טקסטים מקודשים עומדים בלב החיים האינטלקטואליים היהודיים. מן התורה והנביאים ועד לספרות הרבנית לדורותיה, המסורת היהודית מעודדת לא רק ללמוד, אלא גם להתווכח עם הטקסט, לשאול שאלות, לבחון נקודות מבט שונות, ולהיכנס לדיאלוג עם מורים וחברים ללימוד. בין אם בחדרי הלימוד של הישיבות הקלאסיות, ובין אם בחוגי הלימוד בני זמננו, הלימוד הוא תהליך דינמי המשלב זיכרון, היגיון והתבוננות מוסרית. הדגש של שיחות המבוססות על טקסט עיצב את התרבות היהודית במשך אלפי שנים וטיפח קהילות הרואות בלימוד גם משמעות רוחנית וגם מעשה קהילתי. שטייגן היא יוזמת לימוד יהודית וייחודית המבקשת להחיות לימוד טקסטואלי רציני עבור לומדים בני זמננו, יהודים חילוניים המבקשים להבין את מקורות החוכמה והמעשה היהודיים מבלי להתחייב לאורח חיים דתי או לקיום מצוות. היוזמה נטועה במסורות העשירות של העיון התלמודי וההלכתי ומציעה דרכים נגישות לעיסוק בטקסטים יהודים קלאסיים, במחלוקות ובשיטות הלימוד שלהם. השם שטייגן מקורו במילה ביידיש ששורשיה בגרמנית ומשמעותה לעלות, להתקדם, ובעולם הישיבות פירושה ללמוד בעוצמה, להתקדם בלימוד כביטוי למסורת רבת שנים של צמיחה והתמדה. השם מבטא את רעיון ההתקדמות בלימוד הדתי והטקסטואלי ומתאים במיוחד למוסד המוקדש לעיסוק רציני במקורות היהודיים. שוחחנו עם בר נתיב, מייסדת הארגון, אשר חזונה הוא ליצור חוויות לימודיות איכותיות ומכילות המשלבות מצוינות אקדמית עם חיבור אישי למורשת היהודית. כאן מייקל ברטורה עם בר נתיב משטייגן. שלום בר וברוכים הבאים ל-SBS היברו. ספרי לנו קצת על עצמך ועל עבודתך.
אני בר נתיב, אני בעצם יהודיה מקצועית, אפשר לומר. מה שאני עושה בחיים זה לעזור לאנשים לעבור ממצב שיהדות זה חור שחור בשבילם, למצב שהם שורקים סוגיות סבוכות בגמרא או תלמוד. אני מפעילה תוכניות לימוד בתל אביב ובזום של גמרא הארדקור לאנשים שבאמת רוצים נטו להשלים ידע בלי להתחזק, בלי להשתנות, פשוט להשלים ידע שלא קיבלנו אותו בבית הספר. זה דבר אחד שאני עושה, אני עובדת עם הספרייה הלאומית קצת, אני כותבת להם ועושה להם סרטונים לטיק טוק, שזה כיף, לא משהו שחשבתי שאני אעשה. ואני מוציאה לאור מגזין ילדים עצמאי, בנושאים יהודים כאלה, כל מיני שטויות של יהודים, זה נקרא פסקרשת, וזה יחסית חדש, אז אני מתרגשת מזה מאוד, ויש גם כמה מנויים באוסטרליה, אז דש.
דש למנויים. מה הביא אותך במסע הפנימי והאישי למה שאת עושה היום?
כן, אז אני גדלתי בבית מאוד חילוני, קצת אליטיסטי כזה, ובארץ. גדלתי ברילוקיישן גם, בסיליקון ואלי. איפשהו בגיל 18 התחלתי להתעניין בספרות דתית באופן כללי. קראתי את הקוראן, את הבאגבד גיטה, כל מיני כאלה, ואמרתי לעצמי, היי, אולי כדאי שאני אדע מה קורה אצלנו. אז ניגשתי לערימת הספרים החומה הישנה של סבא שלי, שאף אחד לא פתח אותה במשך שנים, שלפתי משם ספר, העפתי את האבק, וכשפתחתי את זה נדהמתי, כי זה היה באותיות עבריות, אבל לא הבנתי כלום. זה היה מדהים בשבילי, הייתי, אתם יודעים, בתחושה כזאת של אני אמורה להיות מאלה שמבינים, והנה אני לא מבינה כלום, וזה ממש שלי. וגם מצחן בעיניי הידיעה שמתישהו אני אוכל להבין, ושאני לא אצטרך איזה איזה מתווך או משהו כזה, אני לא צריך איזה מישהו שיתרגם לי מסנסקריט, אני יכולה להבין את זה בעצמי, ולהבין את זה באופן עמוק באמת. אז משם התגלגלתי, ביקשתי מכל מי שיודע משהו ללמד אותי, ויצאתי באמת לאיזה road trip כזה ארוך בעולם היהודי, חייתי בכל מיני מקומות, הייתי עם כל מיני קהילות, ממש במשך כמה שנים טובות בחנתי איזה מין יהודי אפשר להיות. עד שהגעתי לאיפה שאני עכשיו, הבנתי שבעצם אני לא לבד עם המבוכה הזאת, הרבה אנשים מהסביבה שלי מרגישים נבוכים מול הדבר הזה, שהספרות היהודית או משהו כזה, זה משהו שאנחנו אמורים להכיר, אבל בעצם אין ממש איך להכיר את זה, בלי לעבור דרך מתווכים דתיים, דרך ישיבה, דרך התחזקות או דברים כאלה, אין דרך טובה להישאר עצמך או עצמך, ולהיות ביקורתי וחד והכל, ולהכיר את הדברים האלה ברצינות. אז משם זה נולד.
וכשאת אומרת שניסית כל מיני קהילות והסתובבת, תספרי לנו נגיד סיפור אחד מהקהילות האלה שבאמת חקוק לך כחוויה מיוחדת.
זה יישמע קצת צ'יזי, אבל מה שגיליתי דרך ההסתובבויות האלה זה בעיקר עד כמה אנשים באמת דומים. מצד אחד, הסתובבתי, ראיתי צון ליד שכם עם כל מיני נערי גבעות כאלה, ובמקביל בעצם גרתי בתל אביב, הייתי נוסעת על הקו, הייתי שם כזה בעולם של הבוהמה של האומנות, למדתי בתיכון לאומנות אל מיילין. זה היה מאוד מפתיע לגלות שבעצם יש הרבה דמיון, אבל גם להבין שאנחנו מדברים שפות שונות לגמרי. כאילו באמת תפיסות העולם, אי אפשר בקלות לומר, כן, כולנו אחים, דתיים וחילונים, אנחנו אנשים שונים, וזה ממש בסדר, וזה היה משמעותי לראות את זה בעיניים.
מה בכל זאת משותף?
כאילו כל אחד, גם בקהילה חרדית, גם בקהילה דתית לאומית, בקהילה קונסרבטיבית, רפורמית, כל מקום כזה שביקרתי בו, באמת יש היגיון פנימי במה שהוא עושה. אולי לא הכי קל לראות את זה מבחוץ, כי חסר מידע, אז מה שלא רואים, אז מניחים שהצד השני או טיפש או רשע, אבל אנשים עושים דברים שבאמת הגיוניים להם, זה אולי קצת קשה לראות את זה מהצד. כאילו אחד הדברים שהתחדשו לי בסיבובים האלה, זה עד כמה בטעות מסתכלים על חילונים וחושבים שהם לא מאוד יהודים, או שהם לא מספיק יהודים, או שהם יכולים להיות יותר יהודים, וזה ממש לא נכון, אנשים מאוד יהודים, מרגישים את עצמם יהודים, מחוברים לזה, אולי חסר ידע. אז זה עזר לי להבין למה הדברים הקיימים לא עובדים, כי אם אתה רוצה לבוא ללמוד, להבין איך עובדים המנגנונים שמעצבים את העולם היהודי, איך עובדת הלכה, או אתה יודע, איך יכול להיות שהיהדות שלנו, זה לא מה שכתוב בתנך. אם תקרא את התנך מההתחלה ועד הסוף, יהיו המון המון חורים, דברים שכתובים בתנך ולא קוראים היום, זה הפוך. והבעיה הגדולה בארץ לפחות היא שקודם כל בתור חילוני אתה מרגיש מותקף, כי כולם צועקים עליך, תהיה יותר יהודי, יותר יהודי, ואתה מרגיש מאוד יהודי, אז למה, מה רוצים ממך? הבעייתיות היא בעצם בזה שהרבה אנשים, ואני יכולה גם להזדהות, מרגישים את זה שאתה מגיע למקום דתי, ואתה מרגיש לא רואים את מי שאתה, לא מבינים את מי שאתה באמת, ואני יודעת לומר שזה פשוט כי אנחנו מדברים שפות שונות, אבל לא מבינים, לא מעריכים, ואז אם אתה רוצה ללמוד ומישהו אומר לך, אין בעיה, בוא תלמד, אבל אתה תצטרך להשתנות, בוא תהיה יותר שמרן מבחינה פוליטית, בוא תתחיל לשמור מצוות, אז למה שמישהו רוצה לעשות את זה? כאילו, האנשים שלומדים אצלי זה אנשים סופר דופר מוצלחים, מדענים, רופאות, הייטקיסטים, אורחות התאמנות, אנשים שבאמת החיים שלהם מצוינים. והם חכמים מאוד, והם לא צריכים איזה מישהו שיבוא ויגיד להם, אוקיי, מה שאתה זה לא טוב, בוא אני אגיד לך מה כן להיות, אלא באמת נטו ידע.
הרבה פעמים שומעים בוויכוחים האלה את הרעיון של העגלה הריקה, מצד באמת הציבור היותר דתי, ואני עד היום חשבתי שכאילו הרעיון של העגלה הריקה זה שבאמת אין שם כלום בעגלה, ומה שאני שומע אותך אומרת, היא אומרת, קודם כל יש שם העגלה. ואולי היא ריקה קצת מדברים מאוד ספציפיים מהרקע היהודי, אבל זה לא אומר שהיא ריקה באופן כללי, ושאפשר גם לראות את הכוח והיופי שמה שיש בעגלה, וגם להוסיף לתכנים יהודיים שתהיה מלאה קצת יותר.
אני חושבת שבעצם השאלה היא על כמה אני יהודי, היא לחלוטין לא תלויה במה קורה בציבור הדתי, וזה לא, כאילו, בא לי לומר למי אכפת, מה אם אומרים, עגלה ריקה, עגלה מלאה, למי אכפת, זה בכלל לא משנה, אנחנו פה עצמנו, ובסוף אם הילדים שלי ידעו או לא ידעו, מה זה קשור לאנשים אחרים? זה תלוי בי, ובאמת כן יש לי את היכולת להשפיע על זה ולתת לילדים שלי את מה שאני רוצה שיהיה להם, ויהדות מורכבת ומגוונת ולא דוגמטית ועשירה ובאמת גם עתיקה, אני יכולה לתת את זה, אני לא צריכה להיות תלויה באף אחד אחר. אז זה ממש המטרה שלי בתוכניות של הלימוד, שאנשים יוכלו להיות כמה שיותר עצמאים בתוך הקודקס היהודי, שהם יוכלו לנווט שם בקלות ולמצוא את מה שהם מחפשים, ולא להיות תלויים באמת במישהו אחר.
אני תוהה אם יש לך איזשהו מחשבה או ההבנה, בגלל שאת נכנסת לתוך כל הקטע הזה בתור אישה, ספציפית בגלל שאת באה מהרקע הזה שבעבר היו לו תפקידים אחרים, בוא נגיד, או לפחות ציפו שיהיו לתפקידים אחרים במכלול המשפחתי היהודי, יש לך איזה שהן מחשבות לגבי זה?
כן, בוא נתחיל מזה שאני גדלתי בבית שבו ברור שכולם וכולן צריכים לדעת, וזה לא משנה, זה לא משנה אם אתה בן או בת, לדעת כולם צריכים. אז אני ניגשת לזה ככה, לא נתקלתי ביותר מדי מחסומים, פשוט כי אתה יודע, אם אני מבקרת באזור דתי, אז אני כאילו מעולם אחר, זה קצת מחוץ לסיפור. אבל והיום גם יש ישיבות לנשים בארץ, אורתודוקסיות, כאילו התחום הזה מאוד התפתח, וזה באמת קצת פחות העולם שלי, כי אני באמת מעולם אחר, בעולם החילוני זה פשוט ברור שכולם יודעים, ואין דבר כזה, אבל כשנגיד אני מדבר על המקום של נשים באופן רחב יותר, זה גם משהו, כשאני מסתכלת על טקסט שנוצר לפני 2000 שנה, אז אני מאוד משתדלת לא לבחון אותו דרך הפריזמה של האם זה מתאים או לא מתאים לערכים שלי היום. ברור שזה לא מתאים, זה נכתב לפני 2000 שנה. אם הייתי עכשיו באותו מקום שהיינו לפני 2000 שנה, אז אוי ובוי לנו, כאילו טוב מאוד שהתקדמנו. אבל אני רוצה להבין את הטקסט כמו שהוא, רגע לצלול אליו, להבין את עולם המושגים שלו, להבין את ההיגיון הפנימי שלו, ואחר כך אני יוצאת ובוחנת את זה מהעיניים שלי. אבל אני לא רוצה ללמוד בצורה כזאת, שאתה יודע, יש לי דימוי, כאילו זה כמו, לפעמים יש איזו נטייה כזאת, לפתוח טקסטים עתיקים, ולראות איזה מתאים לנו או לא, וזה מרגיש לי כמו להסתובב במוזיאון, ולהסתכל על האומנות, ולשאול את עצמך, זה מתאים לסלון שלי? זה יראה טוב מעל הספה? אולי לא? לא, זה אומנות, או זה דבר שיש לי כבוד אליו בפני עצמו, או עניין בו בפני עצמו, מסקרן אותי בפני עצמו. אני מאוד משתדלת לא להשהות את התחושה הזאת של רגע, מתאים לי או לא מתאים לי. חוץ מזה שנשים למדניות היו תמיד, כמובן, סך הכל פחות מגברים בתוך ההקשר ההיסטורי, אבל במגזין של הילדים בפתקרשת, זה תמיד מאוזן כזה, ותמיד יש נשים, ואני נדהמת עד כמה קל למצוא סיפורים על נשים, על סוחרות ותלמידות חכמים, ונשים סופר דופר מרשימות, שניהלו, אתה יודע, בית הדפוס הכי גדול באירופה, במשך תקופה ארוכה, ניהלה אותו האלמנה דבורה רום, או האישה הכי עשירה בעולם בכלל, שזה קצת הפתיע אותי, אבל האישה הכי עשירה בעולם הייתה דונה גרציה לאיזושהי תקופה. אז זה שם, זה רק שאלה של משקפיים.
אנחנו מדברים פה על תוכן בסך הכל, לא רק ידע. הרבה פעמים, כשאתה מסתכל על טקסטים דתיים בכלל, לא רק ביהדות, אז ברובד היותר פרדסי שלהם, היותר חבוי שלהם, הם נועדו בתור איזשהו מפת דרכים להבנת האני, להבנת המודעות, להבנת היחסים של המודעות האישית עם המודעות הכללית, נקרא לזה. אני תוהה אם את יכולה לספר לנו קצת מה מצאת מהבחינה הזאת דווקא בעולם היהודי, כשיורדים פחות כאילו לרמות של הסיפור המסוים, ויותר לעניין של באמת מסע רוחני והכלים שהטקסטים האלה יכולים לתת לנו, מה ראית שם?
כן, אז קודם כל אני אגיד, אני אכזב, אני אגיד, אני בן אדם מאוד לא רוחני, וגם הטקסטים שאני לומדת, ולומדת עם אנשים שבאים ללמוד איתנו, זה לא טקסטים רוחניים, הגמרא זה ספר סופר דופר רציונלי, זה דיונים, זה ספר משפטי כמעט, גם הלכה דרך אגב, זה מאוד מאוד לא רוחני, זה מערכת חוקים, שאוקיי, מתוך הדין ודברים על כל מיני פרטים קטנים כאלה, אפשר גם להבין שאלות פילוסופיות יותר, אתה יודע, מה זה רכוש בעצם, מה זה מרחב ציבורי, מה זה כסף, דברים כאלה, אבל אני בעולמות המאוד רציונליים, דבר אחד שכאילו אם הייתי צריכה לסכם את הספרות הזאת במילה אחת, זה עם השאלה למה. מרגיש לי, או לא מרגיש לי, אני יודעת, הדרך ללמוד את הטקסטים האלה באמת, היא לשאול על כל דבר למה. זאת הדרך המסורתית ללמוד את זה. לקרוא שורה ולהגיד, היי, רגע, למה כתוב במשפט הזה, ולמה זה הבן אדם שאומר את זה, ולמה בכלל העורך הכניס את זה לפה? בגמרא יש ממש עורכים ידועים, ולמה סידרו את זה פה? אז זה, אני לא יודעת אם זה רוחני, אבל כאילו מבחינתי זה הדבר, השאלתנות הזאת, לשאול על כל דבר. אני חושבת שזה זה מה שהביא את היהודים לאן שהגענו, וזה משהו מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד יסודי.
אז אם אני מבין נכון, את רואה קשר בין צורת החשיבה והלימוד וההתפלפלות והדיונים שפשוט נמצאים כשלד של הצורה שאנחנו עובדים עם שפה ועם חומר ועם ספרים, ובין היכולת היהודית, we punch above our weight, באנגלית אומרים, כאילו, באמת שאנחנו מופיעים בכזה אחוזים, נגיד בנובל פרייס ובמקומות אחרים, שם הקשר?
אני לא יודעת לומר בוודאות, כי יש גם הרבה יהודים טמבלים. אני יודעת שיש הרבה אנשים שעסוקים בלמשוך את הקווים בבירור, אני לא יודעת להגיד בצורה כל כך ישירה, אני כן יודעת לומר שלישראלים לפחות, הלימוד הוא מאוד מאוד טבעי. כאילו, אני לא צריכה להגיד לאנשים, אוקיי, עכשיו אתם יוצאים לחברותא ללימוד בזוג, תתווכחו. הם מתווכחים מעצמם. אני לא צריכה להגיד להם, תשאלו שאלות, זה קורה מעצמו. או תתווכחו עם מי שמנחה את הלימוד. זה פשוט, זה ממש כאילו מאוד בסיסי בתרבות. ואני יודעת, אתה יודע, מחברים שנגיד עירחו קבוצות של חבר'ה מהמזרח הרחוק, שהם פשוט, כאילו, הם היו נורא נבוכים, הם לא ידעו כאילו איך כל כך להתנהל, ולישראלים, ליהודים ישראלים זה פשוט בטבעי בלי לחשוב.
תספרי טיפה עוד בבקשה על המגזין לילדים.
כן, מגזין פצקרשת. זה מגזין לילדים בגילאי 8 עד 12. זה מגזין איכות, כל דבר שם נבחר בכפידה, וגם העיצוב, פיין. כמו שאומרים, וזה כיף גדול, כי מה שיש שם זה יותר באזורים ההיסטוריים, זה סיפורים שקרו באמת על אנשים אמיתיים, ואנשים שהם, אתה יודע, אנשים עם דילמות, לא כאלה שברור מה הם היו אמורים לעשות, כמו כל אחד בעצם, יהודים שמסתובבים בעולם, כי בעצם לאורך רוב חיינו כעם זה מה שעשינו, חיינו בין תרבויות, אז סיפורים מהסוג הזה, והפעלות, ויצירות, ומתכונים, וגם קצת היכרות עם ספרות המופת. אבל אני מקבלת כל שבוע תמונות, הודעות, וסרטונים נרגשים מילדים שקרו ועשו את ההפעלות, ויש להם עוד שאלות. בדיוק עכשיו יצא לאור הגיליון על גיבורי על, אז יש שם את הסיפור של סיגל ושוסטר, האנשים שיצרו את סופרמן. סופרמן הוא בדיוק גיבור כזה, הוא מגיע מאיזה כוכב רחוק, הוא צריך להסתיר את משהו, אבל יש לו איזה כוח כזה שאף אחד לא מכיר אותו, וככה היוצרים הרגישו על עצמם, הם היו חנונים יהודים כאלה בארצות הברית שם, ליד כל החבר'ה היפים בתיכון. אז אני אגיד איזה סיפור אחד שיש שם, ועל הגולם מפרג, ואיזה מדרש, אגדה נורא נורא יפה על גיבורה כנרת חכמה שחיה לנצח, דברים מהסוג הזה. זה תמיד מגיע גם לאיזושהי שאלה פילוסופית בסוף כזה, אתה יודע. בגיליון על כסף, וזה מגיע לאין כסף, זה דבר טוב או רע. איך זה שלא משנה כמה יש, תמיד אנשים רוצים עוד. יש שם גם הסבר מאוד חמוד על, שם את המדריך למלווה בריבית הצעיר, והרבה אנשים נהנו מזה. אבל זה בעיקר, זה מתייחס ברצינות לילדים, תור אנשים אינטליגנטיים, שמסוגלים להבין מורכבות, ומסוגלים לחשוב באמת בצורה יצירתית, ולעשות דברים שגם קצת קשים להם. זה המגזין.
אני מניח שזה רק בעברית.
נכון, זה בעברית, יש לנו מנויים בארץ, אבל גם בכל העולם. זה בעברית, אני מניחה שעם תיווך של הורים לילדים שלא בארץ, אני מניחה שעם תיווך של הורים זה יכול לעבוד. כן, בארץ העניין הוא שהילדים מקבלים המון יהדות בבית ספר, אבל זאת לא היהדות שההורים רוצים, וזה בא למלא את החסר הזה. וממשפחות שנוסעות לחול, אני שומעת באמת את זה, שפתאום בחול, you're on your own, ומה שאתה לא תיתן לילד לא יהיה לו, אז מרגישים פתאום את הדחיפות הזו, שצריך לבנות איזה עולם עשיר. למה? לא סתם, אלא כי יש איזה משהו כזה אני אספר על עצמי, אני ממש זוכרת את עצמי ברילוקיישן בארצות הברית, את התחושת זרות לא פשוטה, במיוחד להורים שלי. כשאני פוגשת יהודים, זה שלי, אני שייכת שם. זה הבית שלי, לא משנה איפה אני אהיה. אני חושבת שגם באופן היסטורי זה היה ככה. החילזון, הבית שלו, הוא לוקח אותו על הגב, והיהודי, הוא לוקח את הבית שלו ביד, בספר.
כן, בחילזון של היהודי תמיד יש מדף ספרים. בקונחייה. סיפור אחד מהגמרה שאת אוהבת במיוחד, שמתאים לסגור איתו?
זו שאלה טובה, כי בעצם רוב הגמרה, 70-80% ממנה, זה לא סיפורים. זה דיונים הלכתיים. הסיפורים זה נקרא אגדתא, והדיונים זה נקרא הלכתא. טוב, יש סוגיה אהובה עליי, בלי ספק. זה הסוגיה במסכת בבא קמא, נקרא פרק החובל. ומדברים שם על מה קורה במצב שמישהו פצע מישהו אחר, חבל במישהו אחר. מה צריך להיות העונש או הפיצוי. והם מאוד מגיעים לפסוק עין תחת עין. והם אומרים, רגע, מה אתם מתחילים פה לתת לנו מערכת של פיצויים כספיים? כתוב בתורה עין תחת עין. ויש שם באמת מהלך וירטואוזי מדהים להוכיח שמה שכתוב עין תחת עין בתורה, זה הכוונה היא בעצם לכסף, הכוונה היא בעצם לפיצוי כספי. ותחת הדיון הזה הם מפרקים לפרטי פרטים, כאילו מה זה אומר לפגוע במישהו אחר, ומה המשמעות של הכסף הזה בסיפור. סוגיה מפעימה והיא נהדרת, והיא גם מסבירה מאוד טוב את היחסים בין היהדות שאנחנו רואים, שבמצב שמוציאים עיניים לאחרים לא קיים ומעולם לא היה קיים בהלכה, לבין התנ״ך, ואיך זה התגלגל לאיפה שאנחנו מגיעים. לא יודעת אם זה כל כך, זה לא היה איזה סיפור יפה, אבל זה...
אני אגיד לך למה זה מאוד מתאים, כי אני חושב שכולנו, רובנו ככולנו, בייחוד בימים תרופים אלה, שגם בארץ וגם מחוץ לארץ, יש מין איזו הרגשה של עננים שחורים בשמיים בדרך זו או אחרת. אנחנו מחפשים חמלה. איפה החמלה בכל הסיפור שלנו? כי קשה קצת למצוא אותה כרגע. ומה שאני שומע בתוך מה שאת אומרת, זה שהנה, החמלה היא בדקויות של איך מתרגמים משהו שהוא לא בהכרח נראה על פני השטח, במהות, כבני אדם. We wired for that. אנחנו נטועים בחמלה ואנחנו צריכים לחפש אותה. ככה אני שומע אותה.
אני חושבת שהיא גם קיימת, צריך לעזור לה לגבור. אבל...
אז אתם נקראים שטייגן.
כן, אז אני אגיד, שטייגן מילולית זה אומר לעלות, אבל בסלנג של ישיבות זה אומר לימוד ברבק, ואנחנו מפעילים תוכניות לימוד למתחילים ומתחילות גמורים. יש לנו גם תוכניות אונליין בזום, אז אפשר להיכנס לאתר שלנו, shteygen.com, ולהתעניין שם. מגזין פסק הרשת גם אפשר... כותבים פסק הרשת patzka.com ואפשר למצוא אותנו אונליין.
זה היה הרעיון שלנו עם בר נתיב משטייגן.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.